You're with SBS Radio. שלום טבע.
שלום עמית.
ברוכה הבאה למלבורן, את נמצאת כאן כבר שנה, אבל בואי אני אתן לך את רשות הדיבור לספר לנו קצת על מסעותייך.
אז הגעתי למלבורן לפני שנה על ויזת וורקינג הולידיי, כמו כל הישראלים שמתחילים להגיע בהמוניהם, והחלטתי להישאר. נרשמתי לויזת סטודנט, ובסוף ההחלטה שלי, שהיא לא כמו כל הישראלים, זה דווקא לחזור הביתה ולבטל את הויזה.
או, הרבה ישראלים עכשיו יגידו, רגע, את פה כבר שנה, את נרשמת ללימודים, בכוונה להישאר לעוד מספר שנים. ההפך המוחלט של חלום אוסטרלי, מה גורם לך לחזור לארץ ולא להמשיך להישאר פה?
זה בדיוק, בדיוק מה שעבר עליי. הגעתי למצב שבו הכל פתוח, הדלת נפתחה, קיבלתי את הויזה, ועכשיו אני צריכה להישאר פה לפחות לשנתיים הקרובות. והבנתי שבגיל שלי, אני עכשיו בת 28, מותר לי להגיד, בגיל שלי זה בדיוק הזמן שאני רוצה להתחיל להשתקע. נמאס לי לטייל, נמאס לי להגר ממקום למקום. אני כבר 8 שנים מאז הצבא, לא חזרתי. אני בטיול אחרי צבא, כבר 8 שנים, והחלטתי שזה הזמן להשתקע, והדלת של אוסטרליה נפתחה. והחלטתי, ראיתי באמת, שזה מה שאני רוצה. אני רוצה להישאר במקום אחד, ואמרתי, הלב שלי נמצא בארץ, והמוח שלי רוצה להישאר פה. הלוגיה, ההחלטה הלוגית, תהיה דווקא להישאר באוסטרליה. וזה מה שקרה. אמרתי, מהרגע הזה, אם אני נכנסת עכשיו לויזה הזאת של השנתיים האלה, אני בעצם ארצה להישאר פה, אני ארצה להקים משפחה, אני ארצה להתחתן. מה הילדים שלי יהיו? הם יהיו אוסטרלים? הם יהיו ישראלים? מה יקרה? ובעצם זאת ההחלטה שלי לחזור לארץ, דווקא ההפך ממה שההיגיון אומר. הלב שלי אמר, קחי את עצמך, תחזרי הביתה, ושמה תשתקעי כמו שצריך עם המשפחה.
את גרת בהרבה מקומות בעולם, ואוסטרליה היא לא המקום הראשון שבו את מטיילת. את גרת בצרפת, את עוברת צרפתית.
כן.
גם שם תמיד היו לך מחשבות לחזור לישראל?
בעצם כל מקום שהייתי בו חשבתי על ישראל, מעולם לא התנתקתי לחלוטין, בעיקר בגלל המשפחה, בגלל החברים, בגלל החום הזה שקצת חסר, אבל עד עכשיו לא חשבתי אי פעם שאני אחזור לגור בארץ, חשבתי שאני תמיד אשאר בחול, ומה שקרה זה שאוסטרליה כל כך נוחה, כל כך נוח לגור פה, שזה גרם לי לחשוב שאולי אני אשאר לשנים הקרובות, אולי אני פשוט אשאר פה לנצח. וזה מה שקרה. בעצם ברגע שהבנתי שאני יכולה להישאר פה לתמיד, הבנתי איפה, אוקיי, אני רוצה עכשיו להשתקע, איפה זה יהיה דווקא בארץ.
מה מחכה לך בארץ?
בעצם מה שמחכה לי זה בעיקר המשפחה.
אז הקשר המשפחתי המאוד חזק.
הורים, המון בני דודים, המון ילדים של בני דודים. אח שלי לפני שנה נולד לו ילד, ואני בקושי מכירה אותו. בקושי מכירה את האחיין שלי. זה באמת מה שגרם לי למין שברון לב. איזה מין דודה אני? איך אני לא אהיה שם בשביל המשפחה שלי? יום הולדת 60 לאבא, פספסתי את הלידה של האחיין שלי, מפספסת. הכל אני מרגישה שאני פתאום מפספסת ואני חייבת לחזור.
אגב, מה תכנת ללמוד פה?
מרקטינג. וזה מעניין דווקא. בעצם מרקטינג לא היה מה שאני באמת רוצה לעשות. נרשמתי לזה כדי לקבל ויזה, המון ישראלים עושים את זה, בעצם נרשמים ללימודים וקוראים לזה לשלם בשביל להרוויח זמן במדינה הזאת. והלימודים האלה מסתבר מאוד מאוד יקרים, מאוד יקרים. הלימודים הכי זולים שמצאתי היו מרקטינג, שזה אומר בסביבות ה-6,000 דולר אוסטרלי לשנה, מה שהאוסטרלים שדיברתי איתם הם מאוד התפלאו. בתור אוסטרלי, המחירים שונים לחלוטין מאשר מהגר. ומרגיש שאפילו הבית ספר שדיברתי איתו יודע שבשביל זה אני נרשמת ללימודים. הם בקושי דרשו ממני דברים, בעיקר דרשו ממני לשלם, וככה הם מגלגלים את העסק, מגלגלים את הביזנס, משאירים פה סטודנטים וממשיכים.
נרשמת ללימודים, שילמת סכום נכבד, קיבלת כבר ויזה, החלטה סופית?
לחלוטין, כן. וזאת ההחלטה שלי. הקטע זה שהבנתי שברגע שאני עכשיו מבטלת את הוויזה הזאת, אני מאבדת את כל הכסף שהשקעתי. הוא לא יחזור אליי, כי הרי הוויזה התקבלה, אבל ההחלטה שלי היא לחזור. לכן הכסף נשאר אצל המכון, ואני חוזרת הביתה. והייתי מאוד מבולבלת. אני עובדת בהוספיטליטי, כמו המון ישראלים שמגיעים. בתור מאגר אתה מגיע לתחתית השרשרת. לא משנה מאיזה רקע וכמה לימודים. מגיע בתור מאגר, חיפשתי עבודה במשך 3 חודשים שלמים, עד שהייתי חייבת לצאת החוצה ולשים קורות חיים בבתי קפה, רק כדי לשרוד את החודש. המון ישראלים אמרו לי, כשתגיעי לפה, זה לא מכרה זהב כמו שמתארים את זה בארץ. זה דווקא ההפך, את מגיעה בתור הפועל. הפועל, אם אפשר להגיד, הפועל התאילנדי, ככה קראו לזה הישראלים. אבל מגיעים בתור הפועל, בתור העולם הכי נחות, ורק משם אפשר להתחיל לטפס. אמרתי, בסדר, נהיה, נעבוד בקפה. והרגשתי שזה מדכא אותי. מאוד מדכא אותי. זה לא מה שאני אוהבת לעשות, זה לא מה שאני רוצה. כל החלומות שלי מרגישים כאילו אם אני נשארת בתור סטודנטית, אני אצטרך להמשיך לעבוד בבית קפה. מתוך הבלבול הזה, יום אחד הגיע בחור ישראלי לבית קפה. בדרך כלל לא מגיעים אנשים ישראלים. ישר זיהיתי את הישראליות והתחלתי לדבר עם הישראלי, למרות שגם זה משהו שאני בדרך כלל לא עושה. ומתוך הבלבול שלי רציתי עצה. ראיתי שהוא נשאר פה כבר המון שנים. ורציתי עצה איך זה להיות ישראלי באוסטרליה. רציתי לדעת מה ישראלי מרגיש באוסטרליה. הוא אמר לי, את יודעת מה? מה את עושה מחר? בואי תשבי איתנו. יש חבורה של ותיקי אוסטרליה שיושבת ביחד בבית קפה ומדברים ותקבלים מהם עצות בחינם.
מה שנקרא עצות מזקני העיר. איך התרשמת?
זה היה מפגש חם, אוהב. אני לא מכירה אותם, רק הגעתי וישר הרגשתי בבית, הרגשתי עטופה. זה משהו שיש רק לישראלים לדעתי. מגיעים, מרגישים עטופים, ויצאתי מהפגישה הזאת כשאני יודעת מה אני עושה. כי במהלך הפגישה, הישראלים האלה בעצם אמרו לי את כל הדרכים האפשריות של מה אני יכולה לעשות. הם באמת מהלב, ניסו לעזור לי בכל דבר. וכל פעם, איכשהו התחמקתי, איכשהו אמרתי שזה לא אפשרי. בסוף אמרתי להם, אני פשוט מתגעגעת למשפחה. הם אמרו לי, את יודעת מה? אם זאת הבעיה, תקפלי את הדברים, תחזרי הביתה. כי בסופו של דבר, כל מה שיהיה לך פה, זה יהיה הבעל ושני הילדים שלך, וזהו, את בצד השני של העולם. גם אם הם יבואו לבקר אותך, כמה פעמים בשנה הם יכולים לבוא? כמה פעמים את תקחי מטוס יומיים עכשיו, לטוס לארץ וחזור? זה מסע. ואנשים שגרים פה, זה אנשים שרוצים את הלבד שלהם.
טוב. עכשיו נעבור ונדבר על הסיבה המרכזית שהזמנו אותך לאולפן, ואולי זה גם מסביר למה את כל כך מתגעגעת לישראל, וזה קשור לסבתא שלך, זיכרונה לברכה, אליש רייז.
נכון, סבתא אליש רייז.
בן דוד שלך, גולן רייז, הוא במאי של סרט דוקומנטרי מאוד מרגש, שנקרא המחברות של אליש. בואי תשתפי את המאזינים שלנו במה מדובר.
המחברות של אליש זה סרט דוקומנטרי, מה שמיוחד בו זה שסבתא שלי, היא רשמה על כולם יומנים. מה שמיוחד בזה, זה שהיא רשמה את זה בגוף ראשון. מהיום הראשון שהבן הבכור נולד, עד שנה לפני מותה. כלומר, במהלך כל חייה, עם הילדים, היא רשמה את היומנים האלה בגוף ראשון, בתור העיניים של הילד. היא נפטרה בגיל 82, ו... לא הייתה כל כך תקשורת בינה לבין הילדים, וזאת הייתה הדרך שלה, כנראה, לתקשר. את היומנים האלה מצאו לאחר מותה, והסרט עצמו, הדוקומנטרי, זה המפגש בין המחברת. לכל ילד היו מחברות משלו, מחברות אישיות. כלומר, היא עשתה את זה מהילד הראשון 7 פעמים. והמפגש בין הילד ליומנים שכתובים עליו, מנקודת מבטו, מעלים כל כך הרבה רגשות וכל כך הרבה דיונים על תקשורת בין הורה לילד ובין האנשים עצמם לילדים שלהם.
איך את מסבירה את זה שהיומנים לא התגלו כשיות בחיים?
זה הסרט, על זה הסרט בעצם. אני לא יודעת להסביר את זה. אני לא יודעת אם מישהו יודע להיכנס לתוך הראש של סבתא שלי, כמו שהיא נכנסה לראש של הילדים, אף אחד לא הצליח בעצם להיכנס לראש שלה ולהבין מה קרה שם. אולי זאת הייתה הדרך שלה להתמודד עם העובדה שיש לה ילדים.
מה עובר אצלך בראש כשאת שומעת על זה פעם ראשונה?
קודם כל, זה הפתיע את המשפחה. הרגשתי שעוד שכבה מתקלפת מהדמות שהייתה לי על סבתא שלי. איזושהי שכבה התקלפה וראיתי משהו שקרה בתוכה, משהו שלא ידעתי שהיה קיים.
הייתם נפגשים הרבה?
היינו נפגשים המון, משפחה מאוד מאוחדת, מאוד שמחה. בסרט הדוקומנטרי, בגלל שמתמקדים מאוד במשהו מסוים, לא רואים את השמחה ואת האחדות הזאת שהייתה, היינו נפגשים כל חודש, או לפעמים פעם בשבועיים, מאוד מאוד מאוחדים. דווקא סבא שלי הייתה הדמות שאיחדה את כולם, מאיש מאוד גדול, מאוד חם, הוא היה המחבק, הוא היה המלמד, הוא היה מקשיב. ואת סבתא שלי, היא הייתה בן אדם שקט מאוד, שלא כל כך הכרתי. לא הכרתי אותה בתור אישיות, הכרתי אותה בתור סבתא. ואחרי שגילינו את היומנים, ואחרי שקראנו אותם, בעצם ראיתי מה קורה בתוכה. בעצם יכולתי לראות איך היא התמודדה עם החיים. והמון דברים שכתובים שם לא ידעתי. לא ידעתי על החיים שלה, לא ידעתי איך היא מרגישה. זה מדהים מבחינתי לגלות את סבתא שלי באור אחר, וגם לחשוב על מערכת היחסים שלי עם ההורים שלי, על התקשורת שתהיה לי כנראה עם הילדים שלי בעתיד, מה אני מוכנה לספר, מה לא.
בחרת לקרוא לנו איזה קטע מאחד היומנים. תסביר לנו למי הוא שייך.
מדובר בעצם על היומן של הילד אמיר, ילד השני, ורשום ביומן ככה: אמא כבר מרבה להוציא אותי מבית התינוקות. עד לפני כמה חודשים עוד היה אסור, אבל עכשיו השתנו החוקים ומותר לה ללכת איתי לטיול אחד באמצע היום. אני נהנה מאוד מהטיולים. אני בעיקר אוהב לשבת עם אמא בדשא המרכזי, להביט בענפות שבאות לשתות מהגשם שנותר, ואולי לדלות מעט מזון מהחלונות הגדולים של חדר האוכל. אמא קוראת לי פרצוף מחייך, ואני באמת כזה. אני מסתכל לכל הכיוונים ומחייך. בעצם מה שרואים פה זה איך סבתא שלי רושמת בתור הילד. היא רואה אותו מהעיניים שלו. ורואים את כל האספקט של חדר האוכל, של הקיבוץ. זה דברים שאני בתור ילדה שנולדה בשנות ה-90 לא מכירה. אפילו חלק גדול מהסרט הזה בשבילי היה להבין מה קרה בקיבוצים של פעם. איך אבא שלי גדל, איך האחים שלו גדלו. אסור היה להם ללכת מבית הילדים. אני כבר לא גדלתי בבית ילדים, אני לא מכירה את זה. וכל הסרט הזה נתן לי את התחושה של מה קרה פעם, איך הדברים התנהלו. המון מדברים שם על הקשר שהיה להורים והילדים בזמן שהילדים גדלו בבית הילדים ובבית התינוקות. הוא היה תינוק, בלי הורים.
מרתק. ולמי שמעוניין לצפות בסרט, איך ניתן לעשות זאת?
אז זו צפייה אונליין בתשלום לא גבוה, 17 שקלים. ואפשר באמת להיכנס ולרשום אליש נוטבוקס?
נשמע בהחלט מעניין ומסקרן, וטבע רייז, אני מאוד רוצה להודות לך שהגעת לאולפן וששיתפת אותנו בסיפור המעניין שלך ושל משפחתך, שיהיה לך בהצלחה בהמשך הדרך בישראל.
תודה רבה, עמית. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.